שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף הדף הקודם, ונסיים בשליש העליון של כ"ז עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מירל איצה, בת רב ישראל חיים שפיצר, זיכרונה לברכה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך בנושא של שמנים שמותר להשתמש בהם להדלקת נרות, בחלק השני נראה נושא שמובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה לגבי טומאת בגדים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שכאמור ממשיך את הנושא של באיזה שמן מדליקים ובאיזה לא, כשהיום נתמקד בצורי, קצת בחלף ובשמן של טבל טמא. אז לגבי צורי, שזה שרף של עצים שנקראים כתף, גם קוראים לזה שמן הפרסמון, אומר רבי שמעון בן אלעזר בברייתא שלא מדליקים בו. למה לא מדליקים בו? אז בגמרא יש שלוש סיבות לפי רש"י. סיבה ראשונה, אומר אביי, שזה מסוכן, כי האש של הצור היא מאוד קופצנית ויכולה להתאפס במשהו. את הסיבה הזאת, אגב, אנחנו גם רואים בברייתא אחרת בהמשך הגמרא לגבי נפט לבן, שזה מסוכן מאותה סיבה. סיבה שנייה לגבי צור, רבא מוסיף שגם הריח שלו טוב מדי, ויכולת שהוא ירצה לקחת ממנו בשביל בוסם, ואז יוצא שהוא מחבק קצת את האש. וסיבה שלישית, לפי ההסבר הראשון ברש"י, אם נדלג קצת בגמרא לאמצע עמוד א', אומר רבי שמעון בן אלעזר שלא מדליקים משמן שיוצא מהעץ, כי זה לא נקרא שמן, זה נקרא שרף, אלא רק מדליקים משמן שיוצא מהפרי, וכך גם אומר רבי ישמעאל ורבי ישמעאל בן ברוקה, שכל היוצא מן העץ לא מדליקים בו, אלא צריך שמן שיוצא מן הפרי. אז אלה שלוש הסיבות שלא מדליקים בצורי, או כי זה מסוכן, או כי יש לו ריח טוב מדי, או כי הוא לא יוצא מן הפרי אלא מן העץ. אגב זה, כיוון שכבר דילגנו לאמצע עמוד, נמשיך עם אותה ברייתא. הגמרא מביאה עוד כמה דעות לגבי במה מדליקין. רבי טרפון אומר שרק בשמן זית. רבי יוחנן בן נורי מזדעק שהוא שומע את זה, והוא אומר, מה פתאום, הרי יש מקומות שאין להם שמן זית, אלא בכל השמנים אפשר להדליק, ואפילו בנפט, ואפילו בשמן דגים, ואפילו ביתרן שמכינים אותו מזפת, למרות שבזפת עצמו אסור להדליק. וכך גם רבי שמעון שזורי מוסיף שמן פקועות ונפט כאמור. ודבר נוסף, מה לגבי הדלקה בחלף שבא מהבהמה? אז במשנה כבר ראינו שלפי חכמים לא, ולפי נחום עמדי, אם הוא מבושל, אז כן. כאן, במשך הברייתא, מביאים את סומכוס שהוא לכאורה כמו חכמים, כי הוא אומר שהדבר היחיד שאפשר להדליק ממנו שבא מן החי זה שמן דגים, כלומר בחלב לא, כמו חכמים. ומסבירה הגמרא מה ההבדל בין סומכוס לבין חכמים, אז היא אומרת שהם חולקים בדעת רב ברונה שראינו בכ"א עמוד א', שהוא אמר שחלב אמנם לא מדליקים בו, אבל אם מערבבים בו קצת שמן, אז כן. אז אחד מהדעות אצלנו סובר שבאמת אפשר לתקן את החלב כך, והדעה השנייה אומרת שאת החלב אי אפשר לתקן, ומוסיף רש"י שאת השמן דגים, דווקא זה כן צריך תיקון וצריך לערבב בו קצת שמן. עד כאן הדעות השונות לגבי סוג השמן. התחלנו בשמן צורי ואמרנו שלא מדליקים בו, וראינו שלוש סיבות. אחר כך ראינו שרבי טרפון מחמיר ואומר רק בשמן זית, רבי יוחנן בן נורי ואותנאים אמרו שבכל השמנים, וגם נפט השמן דגים ויתרן. לגבי חלף, במשנה ראינו שלפי חכמים לא, בברייתא ראינו שגם סומכוס אומר שלא, אלא רק בשמן דגים, ואמרנו שהמחלוקת היא האם אפשר לתקן את החלף, והאם צריך לתקן את השמן. עד כאן לגבי החומר של השמן, הגענו לשורה השלישית מתחתית עמוד א', ועכשיו נחזור מהר אחורה לאיפה שדילגנו לשורה השלישית מתחילת עמוד א', ונראה עוד שני דברים קצרים. דבר אחד זה אגדתא, באגדתא יש שני דברים. דבר אחד זה סיפור על חמות אחת שהתנקשה בקלה שלה על ידי זה שהיא גרמה לה לשים על עצמה המון שמן צורי, ואז היא אמרה לה להדליק איזה נר, ואז היא נשרפה למוות. דבר שני באגדתא זה שדורשים שכשנבוזרדן השאיר קורמים ויוגבים, אז קורמים הכוונה היא לא למי שעובד בקרם של ענבים, אלא למלקתי הפרסמון, שזה הנושא שלנו. אז זה דבר אחד שדילגנו עליו. דבר שני שדילגנו עליו בערך ברבע עליון של עמוד א', זה לגבי לא להדליק בשמן מטבל טמא. מה הבעיה בטבל טמא? הרי לכאורה זה חולין, אז למה שלא יהיה מותר להדליק? אלא שהברית הוראה את הטבל לא כחולין, אלא כפירות שבעצם איפשהו בתוכם מעורבבת התרומה, רק שעוד לא קראו לשם והפרישו אותה, אבל היא בעצם נמצאת שם בפנים. ממילא, כיוון שכביכול באותם פירות יש שם תרומה טמאה, אז ברור שלישראל אסור להדליק את זה, כי אסור לישראל ליהנות מתרומה טמאה, אבל גם לכהן אסור, כי יש היקש בין תרומה טמאה לתרומה טהורה, וכמו שתרומה טהורה ניתנת לכהן רק אחרי שהפרישו אותה, גם תרומה טמאה ניתנת לכהן רק אחרי שהפרישו אותה. אז זה לגבי שמן טבל טמא, גם בו אסור להדליק לא ישראל ולא לכהן. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו בשורה השלישית לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. כאמור, הנושא של החלק השני מובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה לגבי תומעת בגדים. זה מובא כאן כי מקודם הבאנו את הניסוח של רבי ישמעאל שאמר כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו, אז עכשיו מביאים נושא נוסף שגם בו יש את אותו ניסוח של כל היוצא מן העץ לא מקבל תומעת בגדים. אז זאת הקדמה למה זה מובא כאן, עכשיו נתחיל את הנושא עצמו. אז הנושא הוא איזה סוג בגד ואיזה גודל של בגד מקבל תומעה. כשאנחנו אומרים בגד אנחנו לא מתכוונים לבגד שממש אפשר ללבוש, אלא חתיכת בד. עכשיו נקדים שכשאנחנו מדברים על תומעה בבגדים יש שני סוגים של תומעה. סוג אחד זה תומעה שבאה מתוך הבגד וזה כשלבגד יש נגע צרת. סוג שני זה תומעה שבאה מחוץ לבגד וזה כשמשהו טמא, למשל שרץ, נוגע בבגד. עכשיו אנחנו נראה היום שמבחינת הגודל וסוג הבד אין הבדל בין שני הסוגים של התומות, אבל בכל זאת יש שני הבדלים קטנים, שזה חומרה שיש בכל אחד מהסוגים. חומרה אחת זה שבנגעים הבגד יכול להיטמע עוד לפני שהוא בכלל בגד, כלומר כשכבר הכנתי את החוטים של השתי והערב בשביל להרוג בגד, כבר אז הוא יכול להיטמע בנגעים, אבל הוא לא יכול להיטמע בתומת שרץ, כי הוא עוד לא נחשב בגד. חומרה הפוכה זה ששרץ יכול לטמא גם כשהוא מאוד קטן, בגודל של כעדשה, לעומת זאת בנגעים הנגע מטמא רק אם הוא בגודל של גריס. אז אלה שני סוגי התומות, וכאמור לגבי הנושא שלנו של הסוג והגודל של הבגד שנטמעים, אין הבדל בין שני הסוגים. עכשיו הקדמה שנייה לגבי זה, אמרנו שהנושא שלנו זה הסוג והגודל של הבד שיכול לקבל תומה, אז בוא נאמר מה האפשרויות שלנו. אז לגבי הסוג של הבד יש לנו מצד אחד צמר ופשטים, ומהצד השני את כל השאר. כל השאר זה יכול להיות למשל כותנה, או נוצות של עיזים, או נוצות של עופות. בקיצור, כל השאר, כל דבר שהוא לא צמר ופשטים. זה לגבי סוג הבד. בסוגריים רק נעיר לגבי הניסוח של הגמרא, בגמרא כשיאמרו כל היוצא מן העץ חוץ מפשטים, הכוונה היא לכל השאר, כלומר כאמור לא רק לצמר גפן, אלא גם לנוצות של עיזים וכו'. אז כאמור זה לגבי סוג הבד. לגבי הגודל של הבד יש שתי אפשרויות, בד קטן ובד גדול. בד גדול זה שלושה על שלושה טפחים, כי עם בד כזה יש מה לעשות, וגם עשיר שיש לו בד בגודל כזה הוא לא זורק את זה לפח. בד קטן זה שלוש על שלוש אצבעות, שבגודל כזה לעשיר אין מה לעשות עם זה, אבל אני כן אשמור על זה. פחות משלוש על שלוש גם אני לא אשמור, וזה ברור שלא נחשב בגד. אז שוב, סוגי הבד זה צמר ופשטי מצד אחד, וכל השאר מצד שני. הגדלים זה גדול שזה שלושה על שלושה, וקטן שזה שלוש על שלוש. עד כאן הקדמות, ועכשיו נראה באיזה סוג בד ובאיזה גודל בגד יכול לקבל תומה, ונראה מה המקור. אז לגבי זה, הגמרא מביאה שתי דעות בתנאים, רבי ישמעאל ורבי שמעון בן אלעזר, ושתי דעות באמוראים, אביי ורבא, שהם חולקים מה התנאים סוברים. עכשיו נאמר קודם במה כולם מסכימים, ואז נאמר במה הם חולקים. קודם כל כולם מסכימים שגם בגד קטן נטמע. דבר שני שהם מסכימים זה שבבגד קטן זה דווקא בבד שהוא עשוי מצמר ופשטים. המחלוקת שלהם היא האם בבגד גדול יש חומרה שכיוון שהוא גדול אז יכול להיות גם משאר המינים. לפי רבי ישמעאל בכל מקרה לא, כלומר לדעתו תמיד זה דווקא צמר ופשטים, לא משנה הגודל. לפי רבי שמעון בן אלעזר, כאן יש מחלוקת אביי ורבא. אביי אומר שגם לדעתו הגודל לא משנה, כלומר אין הבדל בין רבי שמעון בן אלעזר לבין רבי ישמעאל. רבא אומר שכן יש הבדל ביניהם, ולפי רבי שמעון בן אלעזר, אם זה גדול, אז גם שאר המינים יכולים להיטמע. אז עוד פעם, לפי רבי ישמעאל לא משנה הגודל, תמיד זה דווקא צמר ופשטים. לפי רבי שמעון בן אלעזר, כאן יש מחלוקת. אביי אומר שגם לדעתו זה לא משנה, רבא אומר שהוא מחמיר, ואם זה גדול, אז גם שאר המינים יכולים להיטמע. עד כאן השיטות, כרגיל אני מאוד ממליץ להסתכל באתר, שם יש טבלה, זה מאוד עוזר להבין את זה, בכל אופן אלה השיטות. עכשיו, מה שנשאר לנו זה לראות את המקורות לכל הדינים. כשאנחנו מחפשים, גם מקור לזה שבגד קטן בכלל יכול להיטמע, גם מקור לזה שזה דווקא בצמר ופשטים, וגם מקור לרבה שבבגד גדול גם שאר המינים יכולים להיטמע. אז בוא נתחיל מסוג הבגד. לגבי סוג הבגד, בכל הפסוקים שמדברים על זה ששרץ או משהו אחר נוגע בבגד ומטמא אותו, לא כתוב ממה הבגד עשוי. פשוט כתוב בבגד או באור, אבל לא כתוב ממה הבגד. לעומת זאת, בפסוקים של צרת, כתוב פעמיים, והבגד כיהיה בו נגע צרת, בבגד צמר או בבגד פשטים. אחר כך יש כל מיני פסוקים שגם שם מוזכר צמר ופשטים, אבל לא כתוב את המילה בגד. אחר כך, בסוף הפרשייה, כתוב עוד פעם, זאת תורת נגע צרת, בגד הצמר או הפשטים. אז בצרת, פעמיים כתוב שבגד זה בגד צמר או בגד פשטים. ממילא ברור לנו שלפחות בצרת מדובר דווקא בצמר ופשטים, ובא רבי ישמעאל ואומר שכמו ששם זה דווקא צמר ופשטים, נלמד לשאר המקומות שכתוב בגד, כלומר בגד שנטמע משרץ, שגם שם זה דווקא צמר ופשטים. אז לגבי רבי ישמעאל, מבחינת סוג הבד, אנחנו מסודרים שלדעתו זה תמיד דווקא צמר ופשטים, גם בנגעים וגם כשזה נטמע משרץ. אז זה לגבי סוג הבגד, נשים את זה עכשיו לרגע בצד ונעבור לגודל הבגד ואז נחזור עוד פעם לסוג הבגד. לגבי גודל הבגד אומרת הגמרא בערך בשליש העליון של עמוד ב' שיש שתי סיבות לומר שסתם כך כשכתוב בגד הכוונה היא לבגד גדול. סיבה אחת זה שזה פשוט הפשט, כלומר כשכתוב בגד מן הסתם זה בגד שכולם יכולים להשתמש בו, כלומר בגד גדול. סיבה שנייה זה שבצרת יש קל וחומר משתי וערב, הרי כמו שאמרנו בהקדמה, בצרת יש דין מיוחד שהחוטים עצמם עוד לפני שעשו מהם בד כבר יכולים לקבל תומת צרת. ומתי? כשיש כמות כזאת של חוטים שאפשר לעשות מהם 3x3 אצבעות. ממילא אומרת הגמרא, אם החוטים עצמם שרק אפשר לעשות מהם בגד גדול הם מקבלים תומת צרת, אז כל שכן שבגד גדול שכבר עשו אותו ברור שגם הוא יקבל תומת צרת. ממילא ודאי שבגד גדול מקבל טומאה, או פשוט כי כתוב בגד, או שנוסיף לזה גם את הקל וחומר. אז זה המקור לבגד גדול. עכשיו, מה המקור לבגד קטן? אז מהקל וחומר אי אפשר ללמוד, כי חוטים, אפילו שמשמשים רק לבגד קטן, עדיין לעשירים יש מה לעשות איתם, כי הם יכולים לשמור אותם ולהשתמש בהם גם לבגד גדול. אבל בגד קטן שהוא כבר עשוי, לעשירים אין מה לעשות עם זה. ממילא אי אפשר ללמוד קל וחומר מהחוטים לבגד עצמו, כי לחוטים יש שימוש לכולם, ולבגד אין. אז מהקל וחומר אי אפשר ללמוד, אז מה כן המקור? אז נקרא את הפסוק בתחילת הפסוקים של צרת, כתוב והבגד כייב או נגד צרת, בבגד צמר או בבגד פשטים. אז אומרת הגמרא, והבגד זה מיותר, אפשר היה להתחיל את הפסוק בבגד כייב או נגד צרת. למה צריך והבגד? זה בא לרבות גם בגד קטן. אז זה הריבוי לבגד קטן. עכשיו שואלת הגמרא, מי אמר שזה בא לרבות רק את הגודל? אולי זה בא לרבות גם או לפחות רק את המין, כלומר שנרבה שבשאר המינים של הבגדים הם מקבלים טומאה. דוחה הגמרא, יש לי מיעוט, כי כמו שאמרנו באותם פסוקים, כתוב פעמיים לגבי בגד שזה דווקא צמר ופשטים, אז מכאן אני ממעט שגם בגדול וגם בקטן זה דווקא בצמר ופשטים. אז לגבי הגודל אנחנו מסודרים, אמרנו שבפשט זה בגד גדול, והבגד ריבה בגד קטן, וגם אמרנו שאי אפשר לרבות מכאן לגבי סוג הבגד, אז הבא מסודר לגמרי שלפי כולם זה תמיד רק צמר ופשטים, בין בגדול בין בקטן. עכשיו מה שנשאר לנו זה רבי שמעון בן אלעזר לפי רבה. אומרת הגמרא 4 שורות לפני סוף עמוד ב' בשביל לרבות את זה, הוא משתמש בריבוי נוסף. באותו פסוק כתוב גם והבגד, שכאמור מזה כבר ריבינו בגד קטן, ובהמשך כתוב בבגד צמר או בבגד פשטים, האו הזה מיותר, ומזה הוא מרבה את שאר המינים בבגד גדול. אז שוב, לפי שניהם ברירת המחדל זה בגד גדול, והבגד מרבה בגד קטן, או בבגד לפי רבה מרבה את שאר המינים בבגד גדול, ועכשיו השאלה היא, מה הבאי עושה עם או בבגד ואיך רבה יגיב? אז אומרת הגמרא בשורה השלישית בכפזיין עמוד א', שזה מוביל אותנו לשאלה נוספת, וזה שכל מה שאמרנו עד עכשיו זה לגבי צרת, אבל מה לגבי כששרץ נוגע בבגד? אז לגבי סוג הבגד, כבר ראינו את רבי ישמעאל שלומד את הקולה שיש בצרת, שזה דווקא בצמר ופשטים, הוא לומד את זה גם כששרץ נוגע בבגד, כי בשניהם פשוט כתוב את המילה בגד. אבל איך נלמד גם את החומרה של בגד קטן, שגם בשרץ שנוגע בבגד קטן זה נטמע? מסביר הבאי, לגבי הקולה שזה דווקא צמר ופשטים, אני יכול באמת ללמוד, אבל לגבי החומרה שזה גם בבגד קטן, אני לא יכול ללמוד מצרת לשרץ, כי בצרת יש חומרה, כמו שאמרנו, שנתמת כבר בשתי ובערב, וגם הפוך אי אפשר לעשות, כלומר אי אפשר לומר שהתורה הייתה כותבת את זה בשרץ, והיינו לומדים להפך, כי גם בשרץ יש חומרה שהוא נתמע בכהדשה. ממילא אני צריך את המילה או בבגד בשביל ללמד מנגע צרת לשרץ, שגם שם זה נתמע בבגד קטן. זו דעת הבאי. לעומת זאת רבה כאמור הוא משתמש באו ובגד בשביל הרבות שבשאר מינים בבגד גדול יש טומאה, ולהשוואה בין צרת לבין שרץ הוא לא צריך פסוק, אלא לומד את הכל מבנייניו, ולדעתו זה שזה נטמע כבר בשתי ובערב זה לא נחשב חומרה, כי אם באמת זה היה חומרה זה תורה הייתה כותבת את הדין של בגד קטן בטומאת שרץ והיינו עושים קל וחומר לצרת, אלא באמת זה לא יותר חמור ואני עושה בניין אב. בסוגריים, עוד פעם, אבאי כאמור אומר שהתורה לא יכלה לכתוב את החומרה לא כאן ולא כאן, כי בשניהם יש חומרה ואי אפשר ללמוד מאחד לשני. רבה כאמור כנראה לא מחשיב את החומרה לא של זה ולא של זה. וזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו לשליש העליון של כ"ז עמוד א', נסכם עכשיו קודם את החלק השני של השיעור ואז נחזור אחורה לחלק הראשון. אז כאמור, בחלק השני דיברנו על הגודל ועל הסוג של הבגד שיכול לקבל טומאה, טומאת צרת וטומאה משרץ למשל. לגבי הגודל, הברירת מחדל זה בגד גדול, אבל כולם מסכימים שגם בגד קטן יכול להיטמע, לומדים את זה מהריבוי, מהמילה והבגד. לגבי הסוג, בצרת כתוב צמר ופשטים, רבי ישמעאל אומר שזה תמיד דווקא צמר ופשטים, בדעת רבי שמעון בן אלעזר יש מחלוקת בין אביי לרבה, לפי אביי גם הוא סובר שזה תמיד דווקא צמר ופשטים, אם זה בגד גדול, אז באמת זה גם שאר המינים, הוא מרבה את זה מהמילה או בבגד. לעומת זאת הבאים מהמילה או בבגד לומד מצרעת לשרץ, ואילו רב אומר אני לא צריך את זה, אלא לומדים את זה בעניין אב מזה שבשניהם יש את המילה בגד. עד כאן עיקר החלק השני, מחר נסבך את זה קצת יותר ונראה שמה שרבי ישמעאל אמר כאן סותר לכאורה משהו שהוא אמר במקום אחר, ונראה כמה דעות בדעת רבי ישמעאל, וגם רב עצמו יביא דעה אחרת בדעת רבי ישמעאל. בחלק הראשון המשכנו עם הנושא של באיזה שמנים לא מדליקים ובאיזה כן. לגבי זה באופן כללי ראינו שלושה דברים. דבר ראשון, לא מדליקים בצורי, שזה שרף של עצי הכתף, או כי זה מסוכן, או כי זה ריח טוב, הוא ייקח וזה מחבא, או כי פשוט צריך שמן שבא מהפרי ולא שמן שבא מהעץ. דבר שני, ראינו עוד כמה דעות לגבי במה מדליקים ובמה לא. רבי טרפון אמר רק בשמן זית, רבי יוחנן בן נורי ועוד תנאים אמרו מה פתאום בכל השמנים וגם בנפט, בשמן דגים, ביתרן, ולגבי חלב, במשנה כבר ראינו שחכמים אומרים שלא. כאן בברייתא סומכוס גם אומר שלא, ואמרנו שההבדל הוא האם אפשר לתקן את החלב בשמן שנערבב בו, והאם צריך לתקן שמן דגים או שהוא בסדר בפני עצמו. זה היה דבר שני לגבי שמן. דבר שלישי, בשמן טבל תמי אמרנו שלא מדליקים גם לא לכהן, כי זה לא שלו עד אחרי הפרשה. ואגב כל זה ראינו אישה שחיסלה את הקלה שלה על ידי השמן, ושנבוזר אדן השאיר קורמים שהכוונה היא למלקתי הפרסמון, כלומר אותו צורי כל טוב.